כשהמחשבות עוד לא לגמרי מסודרות, אז אני מנסה אולי הרמקול למעלה, אולי למטה, אולי בצד, יעזור לדברים להתבהר. אנחנו נמצאים בשבוע של תשעה באב. היה מי שקרא לזה תשועה באב. העניין המרכזי של תשעה באב זה יום צום שבו אנחנו מכינים את עצמנו ומתודה ומבכים את מה שהיה בשביל העתיד. אובדן, אפשר לומר ככה, שכל אובדן או כל דבר שהיה פעם בעולמי ונאבד, אז נכון הוא להתאבל עליו במובן של עיבוד בעין, על מנת שיהיה פנוי בהמשך לשחרר את אותו רגש ולהיות בפניות מלאה לזמן המתחדש. אז באובדן של אדם קרוב, חס ושלום, שזה הדבר הכי כואב שיש, אז חז"ל קבעו לנו את הסדר, את המידה הנכונה, שבעת ימי אבלות, שבשבעה ימים זה ריכוז מלא במה שהיה ואיננו. אחרי זה, כל החודש זה במידה הולכת ופוחתת. ואחרי זה, במשך השנה הראשונה, לאחר תום השנה, על האדם להיות פנוי לחיים המתחדשים. ויותר מזה, אם הוא עשה את העבודה כראוי, את עבודת האבל כראוי, אז הוא באמת פנוי להתחדשות. בן אדם שלא איבד את החיסרון, אז משהו בתוכו שוב ושוב יעסוק בחיסרון ובמה שהיה, ולא יהיה פנוי בקשיבות מלאה למה שאמור להיות, למה שאמור להתחדש. לעומת זאת, האבל על ירושלים, על חורבן בית המקדש, הוא נמשך כבר קרוב ל-2,000 שנה. בית המקדש, בית שני, חרב בשנת 70 לספירה, או יש דעה בשנת 68 לספירה. אנחנו קרובים ל-2,000 שנה. ברור שהאבל על המקדש זה לא אבל על מה שהיה לאבד את החיסרון, כי אם להעצים את הגעגוע, זה להיזכר בעצם מה איבדנו, מה גרם לאובדן, ולהתגעגע אל הטוב, להתגעגע אל השלמות ולהתגעגע אל התיקון. עכשיו, חלק מהזמן הזה, שגם לבכות את מה שהיה, וגם הזדמנות עבור כל אחד מאיתנו לבכות את כאבו. תוך מגילת איכה מוזכרות המילים, על אלה אני בוכייה. עיני עיני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. אפשר ללכת עם המילים הללו, על אלה אני בוכייה. להיזכר בכל אותם דברים, בכל אותו כאב שלא קיבל את המקום הראוי לו. כל אותו עלבון, כל אותה דחייה, על אלה אני בוכייה. עיני עיני יורדה מים. הנביא אומר לנו, הנביא ירמיהו שכתב את מגילת איכה, שהכאב הכי גדול זה לא הדבר בעצמו שהתרחש, אלא כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. זאת אומרת שגם אם בן אדם חווה חוויות קשות, ויש את המנחם, כאיש אשר עמו תנחמנו, אומר הנביא, כן אנוכי אנחמכם, כשיש את המנחם, אז הכל נראה אחרת. כי המנחם, הוא מוצא, מספר לנו על הפשר ביש במה שעברנו. המנחם, הוא מאמין בנו, הוא מאמין בטוב שבנו, הוא מאמין בטוב שבקיום. כל עוד המנחם נמצא, אז הוא משיב את נפשנו, הוא משיב לנו את הרצונות, הוא משיב לנו את האמונה, הוא משיב לנו את הטוב. בשיאו של הכאב מגיע בשלב כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. אפשר לנצל את הימים הללו, שזה הזמן, מיוחד השבוע הזה, השבוע שחל בו תשעה באב, שאנחנו נכנסנו לתוכו, שחז"ל תקנו לנו, למי שבנוי לזה, לא לשמוע מוזיקה, לא להתרחץ רחיצה של תענוג, רחיצה של היגיינה היא בוודאי מותרת, רצויה וחשובה. לחיצה של תענוג להימנע מזה, והמוזיקה זה אחד הדברים הכי קשים בימינו. עכשיו, כמובן שמי ש... יש מי שבכלל לא מתחבר לאיסור החזלי הזה, לא סופר אותו. ויש גם מצב שאני מנסה להרגיש מה קורה כשאני בלי המוזיקה. בעצם המוזיקה היא גם סוג של נחמה. והאמנות ממוזיקה זה בעצם הזמנה, מוזיקה ווקלית אפשרית וגם שירה ווקלית היא ראויה. רק האמנות ממוזיקה זו הזמנה להתמסר לכאב ללא מסיחי דעת. דיברנו פעם על כך שהכאב, הרגש, זה מאותם אותיות אפשר לבנות את המילים רגש, גשר, שגר וגרש. אמרתי את זה בשבוע האחרון בתוכנית של ידידיה מאיר, והוא אמר לי אחרי זה, תשמע, רעיון יפה, אבל למה אתה צריך את המשחקי מילים הללו? תגיד את מה שיש לך להגיד. בלי ה... הוא לא אמר לי את זה בשבילו, זה אחר כך. על הרעיון שככה אפשר לזכור את המהלך המלא. הרגש שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שעולה איזה כאב, אם אנחנו נותנים לרגש את מלוא תשומת הלב, אז הוא מתחיל, מתעצם ומתעדה, מתפוגג, מתפרק. אם אני לא נותן לו את המקום שלו, אז הוא בעצם ממתין עד שאני אסכים להתמסר אליו. אם הרגש קיבל את מקומו הראוי, אז הוא הופך להיות גשר. גשר למה? גשר לרגע הבא. וגם שגר במובן הזה שאני משוגר, מתקדם, להתקדם בחיים. אבל כשהוא לא מקבל את המקום שלו, אז זה גרש, כאילו אני מגורש מגן עדן, מגורש מהרגע הנוכחי, אני מגורש ממה שקורה עכשיו. ספר את הגמרא על רבי יהושע בן חנניה שפגש את חכמי אתונה, מפעם לפעם היו ביניהם ויכוחים. ויכוחים מלומדים, ויכוחים פילוסופיים. ויום אחד הם הביאו לו שתי ביצים לבנות. ושאלו אותו האם הוא יודע איזו מהם מתרנגולת שחורה ואיזו מהם מתרנגולת לבנה. רבי יהושע בן חנניה כתשובה לקח, הביא שתי גבינות שמדומות זו לזו, ושאל אותם יכולים לדעת איזו מהם נוצרה מעז, מחלב של עז לבנה, איזו מהם נוצרה מחלב של עז שחורה. עד כאן הסיפור. אומר המהרש"א, שהיה מגדולי פרשני התלמוד, אמר, יש כאן סוד. הם מביאים לפניו ביצים. ביצה, ידוע שלוקח לה 21 יום להיווצר. יש פה שתי ביצים. אומר המהרש"א, לפעמיים 21 יום שמאוד משמעותיים בלוח השנה העברי. זה 21 יום שמראש השנה ועד שמחת תורה, שהם ימי רחמים ורצון. וזה 21 יום שמ-17 בתמוז עד 9 באב. ובעצם הסוד המתגלה הוא ששתי התקופות הללו זה אותו עניין ממש. שניהם לטובה. בשניהם, או בשתי התקופות הללו, ניתן להשיג את קרבת השם. אפשר להשיג את הריפוי. יש זמן שזה בקו השמחה, ויש זמן שזה בקו של הלב נשבר, של הגעגוע. ו-21 זה גם גמטריה אהיה. כשמשה רבנו מגיע לסנה, הוא שומע את הכל דובר עליו, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, באיזה כינוי, מה השם שאומר לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. אהיה אותו גילוי של אלוקות שמופיע בחודש החגים, זה אותו גילוי של אלוקות שמופיע גם בימי אבלות של תשעה באב. וההזמנה שלנו להיות באמונה, לראות את מה שטמון שם. ובאמת זה מזכיר את מה שרבי נחמן אומר בתורה ו'. אומר שעיקר התשובה זה שישמע ביזיונו ידום וישתוק. שבן אדם יסכים לשמוע את הביזיון, במילים אחרות, יסכים להרגיש. זה עיקר התשובה. ישמע ביזיונו. ואחרי זה אומר, מביא מילים מהזוהר הקדוש, שאת הביטוי, אהיה את השם הקדוש הזה, הזוהר מתרגם את זה לאנה זמין למאווי. אנה זה אני. זמין, מסכים. המילה זמין מקורה בארמית. אני מסכים להיות. אני מסכים להפסיק לברוח. כל כך הרבה שנים היינו בבריחה. הבריחה גורמת לנו להפסיד את הטוב שאליו אנחנו ראויים, יש קטע במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, שרבי נחמן אומר שם, שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. גם אם הסיפור לא מוכר לכם, מה כתוב לפני, מה כתוב אחרי, לפחות את הקטע הזה תשננו בעל פה. אתם מוזמנים לחזור אחריי. שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. בואו נגיד את זה עוד פעם, עם אלוה המבוכה, כולם ביחד. שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. בעצם אומר לנו רבי נחמן, שלולי הדיבור הזה, כן הייתי בורח. זאת אומרת, האינסטינקט זה לברוח. כשנכנסים לגן, לאותו מקום שכל כך יכול למלא אותי, כל כך יכול להשאיר אותי, עולים שם הנקודות של לברוח מהגן. וכשנכנסים לגן ורודפים אותו, מה רודף אותו? המחשבות שלו, הדמיונות שלו. אין צריכים לברוח כלל. אני קורא לכם מתוך תורה פ"ד בליקוטי מוהר"ן. דאיתא בזוהר הקדוש, וזה לשונו. זה קטע בארמית. אקרא אותו בתחילה בלי לתרגם. אני מקווה שתיהנו מהסאונד של השפה הארמית. וזה לשונו, תחזי, לשית ימי בראשית, לכל חד איתלי פרצופי, דאו דרגה דאניגלה. ולא תשכח יום דלית בטוב וכו'. וכל יומה איתלי גדר מלבר. דלא יעול כל ברנש לאהו טוב, כגון חושך דקסיה לנאורה וכו'. ובגין דה, מן דאי הוא חייביה, ויעול למינדה, רזין דאורייתא, כמה נחשים ועקרבים מבלבלים מחשבתי, דלא יעול לאתר דלאו דילי. אבל מן דאי הוא טוב כל אילן נטירין אינון לממרי, וקטגור נעשה סנגור, ויעלון לי לטוב הגנוז, וימרון מערנה, ברנש טוב וצדיק וירא שמיים, ביי לאילה קדמך וכולי. הוא טוב גנוז יאי מלון, פיתחו לי באי תרה דאיתקרי אהבה, או באי תרה דאי הוא תשובה. כל צדיק יעול כפום דרגה דילי. תודה לכם על הסבלנות. בטח התרשמתם מקריאתי הרעותה, בארמית. עכשיו, מה כתוב פה? זה מופיע בזוהר הקדוש בפרשת נשא, דף קכ"ג. תחזור על המקור. תחזי, בואו ראה, לששת ימי בראשית. ששת ימי בראשית, זה הכוונה היא כל שנה, כל שבוע יש בו ששת ימי בראשית. לכל אחד איתלי פרצוף, לכל אחד יש לו את הפרצוף שלו, דהיינו את ההנהגה המיוחדת שלו. דאו דרגה דאניגלי. זאת אומרת, לכל יום יש לו את האיכות המיוחדת, את ההנהגה המיוחדת שלו, את הגילוי המיוחד שלו. ולא תמצא יום שאין בו טוב. איזה ביטוי. ולא תמצא יום שאין בו טוב. או כפי שנאמר, ולא תשכח יום דלית בטוב. וכל יום, כל יום, יש לו גדר מבפנים או מבחוץ, שלא כל אחד יוכל להיכנס אל הטוב הזה. כל יום יש בו טוב. רק הטוב הזה מופיע עם גדר, מחסום, בשביל שלא כל מי שרוצה יוכל לפגוש את הטוב הזה, כי אם מי שראוי. מי שראוי זה קודם כל מי שמאמין בטוב הזה. אנחנו מבינים גם שהמחסום זה קודם כל חוויית אשליה שבן אדם פוגש יום מסוים ואומר ביום הזה אין טוב. כגון חושך, דחסה לנאורה, יש חושך שמחסה על האור. עכשיו, בגלל זה, מי שהוא חייב, דהיינו אדם שלילי, והוא רוצה לדעת את סודות התורה, דהיינו הוא רוצה לגלות את הטוב שתמות בכל יום, כמה נחשים ועקרבים מבלבלים מחשבתי. רבי נחמן מגלה לנו שמחשבות שליליות הן נקראים נחשים ועקרבים. מה הם עושים הנחשים ועקרבים? דלא יאול לאתר דלאו דילי, שהוא לא ייכנס למקום שהוא לא ראוי לו. מה מונע מאיתנו להיכנס לגן ולסמוך יום יום בטוב שבגן? יש שם שומרים. מי הם השומרים? הנחשים והעקרבים. מה זה נחשים והעקרבים? זה מחשבות מבלבלות. זה מחשבות שאומרות לנו על אותו יום שאין בו טוב. על אותה סיטואציה שאנחנו פוגשים שאין בה טוב. בשביל, תראו את הביטוי הזה, שלא ייכנס או שלא יעלה למקום שהוא לא שלו. אז המניעה מלהגיע ולגשת אל הטוב הגנוז לנו, בסך הכל, ההנהגה האלוקית קבעה שבן אדם בשביל לפגוש את הטוב שלו, הוא צריך להתגבר על משהו. מידת ההתגברות. יש התגברות על יצרים, על תשוקות, יש התגברות על מחשבות. רומז לנו רבי נחמן, שהמחשבות המבלבלות הן נקראות נחשים ועקרבים, אומר זה בשם הזוהר הקדוש, ועניינם למנוע מאיתנו להגיע אל המקום הראוי לנו. במילים אחרות, הנחשים והעקרבים זה סוג של אשליה. זו לא מציאות אמיתית. המחשבות המבלבלות צריכות שיתוף פעולה. שיתוף פעולה שלי, שאני אסכים להתבלבל. אם המחשבות מבלבלות, ואני לא מסכים להתבלבל, אז המחשבות המבלבלות הן מתבלבלות. והן פנות את מקומה. שאלה היא מי נשאר יותר יציב. אני מול המחשבות המבלבלות, או המחשבות המבלבלות מולי. אם אני יציב, כי אני זוכר את הביטוי שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. אז הם מתבלבלים. עכשיו, זה לא ביטוי שהמצאתי שהמחשבות מתבלבלות, כי בתורה למד ג' ששם אומר רבי נחמן שיש ימי טוב וימי רע. זה מהפסוק בספר קהלת, ביום טובה אהיה בטוב, וביום רעה ראה. דבר מעניין, כתוב ביום רעה, ביום טובה אומרים לנו, תישאב אל הטוב, זאת אומרת, תשתף איתו פעולה, תזרום אותו, תזרום איתו. ביום טובה אהיה בטוב, תיכנס אל תוך הטוב. ביום רעה, מה אומרים? ראה, רק תצפה בזה. למה? לכאורה צריך על אותו משקל, ביום טובה יהיה בטוב, ביום רע יהיה ברע. אומרים, לא, ביום טובה יהיה בטוב, יום רע הוא אשליה. אז מה שאתה צריך זה רק לראות. לראות, יש לראות, להסתכל ולהתבונן. ההתחלה היא בראה. אומר, תתבונן, אומר רבי נחמן, עד שתגלה טוב, גם באותו יום שנראה לך יום רעה, ואז הרע יתבלבל ויפול. מפה לקחתי את הביטוי הזה שהרע עצמו, ברגע שאתה לא מתפעל ממנו, הנה אומר ככה, אבל מי שקופה את יצרו הרע, היינו הימי רע, היינו המידות רעות, אזי הרע נתבלבל לגמרי נגד ימי הטוב שבהם. זאת אומרת, אם בדרך כלל מי מתבלבל? מי שלא בטוח בעצמו. בן אדם מה עם פוזה? אם אני לא מתפעל ממנו, אז הוא מתבלבל. אז אומר לנו רבי נחמן, שהרע הוא מקריא לנו איזה סוג של יציבות. אז אנחנו קונים את האשליה ואנחנו מתבלבלים, וברוכים מהגן, או מהיום הנוכחי, או מהרגע הנוכחי. ואם למדנו את הסוד שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל, אז מה שיקרה, מי שיתבלבל, הרע יתבלבל. המחשבות המבלבלות יתבלבלו. לכן לא צריך להיאבק איתם, צריך רק לראות. הרי אומר, ביום טובה יהיה בטוב, ביום רע ראה. ראה, זה סובל שני עניינים. זה גם לא להישאב לתוך הרע, כמו שהוא אומר, על אותו משקל יהיה בטוב, אומר, אל תישאב, וגם לא להיאבק ברע, רק ראה. כי גם כשאתה נאבק, זה לתת לו ממשות, כאילו הוא משהו שצריך לנצח אותו. אתה צריך רק להיות על מקומך. רוצה לשאול משהו? אפשר לקחת את שאלתך ולשים בה סימן קריאה במקום סימן שאלה. צריך לדאוג שזה יסתדר. זה הרעיון, לתת מקום. אנחנו מצטט בגמרא מאותו התורה בלקוטי מורן, תורה למד ג', שהרשעים ליבם, הרשעים ברשות ליבם, והצדיקים ליבם ברשותם. אומר, הרשע, זה הכוונה עם מישהו שהוא צועד בדרך לא נכונה, אז הוא ברשות ליבו. זאת אומרת, המערכת הרגשית שולטת עליו. אז אם המערכת הרגשית שולטת עליו, אז כל דבר יכול לקרות. גם רגשות מטורפים לכיוון השלילי. זאת אומרת, במקום להרגיש אותם, הוא יזרום איתם עם הרגש, זאת אומרת, הוא יעשה פעולות, הוא יקבל החלטות איתם. זה נורא והיום. יענה לכל התאוות, וככה מצבו ילך אל עברי פי פי. מה זה עברי פי פי? יפה. זה מזכה אותך בקוס מים נוספת. עברי פי פחד. לעומת זאת, הצדיק ליבו ברשותו. זאת אומרת, המערכת הרגשית שלו היא ברשותו. ברשותו במובן שהוא בוחר לתת לה מקום. הרשות שלי זה סובל שני פירושים רשותי. פירוש אחד, זה שנותן למישהו רשות, הוא פרמיט. אומר, יש לך רשות להיכנס לחדר, יש לך רשות להגיע. פירוש שני למילה רשות, זה הטריטוריה שלי, רשותי. אז הצדיק ליבו ברשותו, ועם שני הפירושים, גם ללב יש אישור להתרחש, זה ביטוי של ימים, זאת אומרת, יש לו בעצם אישור להרגיש את מה שהוא מרגיש, וגם יש לו מקום בשביל זה, יש לו רשות, טריטוריה, ליבו ברשותו. והלב, כל מה שהוא צריך, שאני אהיה יציב. זאת אומרת, לא לקבל החלטות עם אותו רגש שעולה, לא להישאב לעשייה עם אותו רגש שעולה, רק לתת לו לעשות את עבודתו. הרב נחמן אומר ככה, ביום טובה, אהיה בטוב. ומה עשיתי? אני כל כך אוהב את רבי נחמן, שכל התנ"ך זה כבר אומר רבי נחמן. שלמה המלך אמר. רק עצם זה שזה מצוטט, אני... ביום טובה יהיה בטוב. ביום טובה תזרום עם הטוב. ביום רעה ראה, אל תאמין לרע. אז כל מה אתה צריך רק להתבונן, בסבלנות. לא להיאבק ולא לזרום איתו. אל תשאבו לתודעת הרע, מלך גם כל ההחלטות והמצב רוח, וגם לא להיאבק לנצח אותו. ראה, תסתכלו. אם תסתכלו בעין האמת. ובסבלנות. הרע יתחיל להתבלבל, כי עצם זה שלא נשאבתי לתוכו, הוא כבר איבד את הביטחון. אני מסתכל, מסתכל, הוא מתחיל. אומר, הרע... אזי הרע נתבלבל לגמרי נגד ימי הטוב שבהם. אז ככה גם כן, הנחשים והעקרבים מבלבלים מחשבתי דלא יעול לאתר דלאו דילי. הנחשים והעקרבים מבלבלים את מחשבתו שלא יעלה למקום שלו שלו. ואם הוא יבחר לא להאמין להם, לנחשים והעקרבים, אז זה אומר שהמקום הזה כן ראוי לו. לכן ממשיך הזוהר הקדוש, הוא אומר, אבל מאן דאיהו טוב, אבל מי שהוא טוב, כל אילן, כל אלו, נתירים שומרים, הם אינון לממרה, הם שומרים עליו, וקטגור נעשה סנגור, יעלון לי לטוב וגנוז. הנחשים והעקרבים, המחשבות השליליות הופכות לחיוביות, והוא מגלה איך הוא יכול ואיך הוא מתאים וכמה זה אפשרי וכמה זה ראוי. וקטגור נעשה סנגור. אותם הפרעות ראשוניות, הם, לא רק שאין שם הפרעה, אלא הם מסייעים בידינו. לכן העבודה היא שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. זה לא בגלל שאנחנו משחקים אותה בעלי ביטחון. זה לא בגלל שאנחנו משחקים אותה גיבורים, אלא בגלל שאנחנו נותנים אמון בהבנת המציאות המוחלטת שהגיע אליה רבי נחמן. ואז הוא אומר שבאים להכניס את האדם, להראות לו את הטוב שגנוז באותו יום שבו הוא נמצא, וישנם שני שערים שיכולים להכניס אותו. על כל שער, על כל דלת, יש שם אחר. יש שער שכתוב עליו אהבה, ויש שער שכתוב עליו תשובה. איך הוא אומר? פיתחו לי באי תרה, באותו שער, דאיתקרי אהבה, או באי תרה דאיו תשובה. בכלל, התחלתי את השיעור בדיבור על כך שאנחנו בשבוע של תשעה באב. השנה קורה משהו מעניין. זאת אומרת, כל שנה קורה משהו מעניין, אם אנחנו מספיק, כל יום הוא מעניין. בכל זאת, למה התכוונתי? תשעה באב יוצא בשבת קודש. הצום נדחה ליום ראשון. זאת אומרת, מתחיל במוצאי שבת. רק שלהבין שזה לא רק עניין טכני, זה עניין עמוק. הרי התאריך הזה זה תאריך עם עוצמה, תשעה באב, זה תשעה באב. אלא כשהוא יוצא בשבת, זה לא עניין טכני שאומרים אז בשבת לא צמים. המשמעות הפנימית, העמוקה היא שלא היה בשבת, לא היה חורבן. זאת אומרת, אנחנו מתנהלים ביום-יום בשני מימדים. במימד שנקרא ששת ימי החול, שזה גם, אנחנו אומר, זה ששת המימדים של תמה, תאור, כשר, פסול, מותר, אסור. ששת דברים. ויש מימד, שזה מימד של שבת. שבת זו המציאות המתוקה. כנת שמעולם לא נפגמה, וכביכול משהו מתוכנו שעדיין בגן עדן שלפני החטא, שאנחנו בעץ החיים, ובששת ימי החול אנחנו בקיום של ששת ימי החול. עכשיו, כל שבת יש בה משהו מעץ החיים, מהגן עדן שלפני החטא. רק בשבת תשעה באב זה בולט לאין ערוך. למה לא צמים בשבת? אומרים, אין על מה לצום, כי בבימת של שבת לא היה חורבן. שמתם לב שהתלהבתי? אני שמתי לב. אבל אמרתי לעצמי, זה שאתה מתלהב וצועק את זה בקול, זה לא אומר שזה יהיה יותר מובן. אם לא תמצא את המילים המתאימות שהרעיון יובן, זה שתרים את הקול, זה לא יעזור בשלב זה. יש לה איזה זמנים שזה עוזר, לא עכשיו. זה לא שאסור לצום בשבת, שהחוק היהודי קבע שבשבת לא עושים תענית של ציבור. זה אומר שבשבת אנחנו חיים בממד שמעולם לא נפגם, שמעולם לא נחרב, שמעולם לא הייתה בו הסתרה. שם אנחנו עדיין בגן עדן, אהובים ורצועים, כמו שהיינו, זוכרים? שהיינו בגן עדן? איפה החיוך? חיוך של גן עדן. אז אין על מה לצום בשבת. כל חורבן, כל הסתרה שהיא, בשבת אנחנו מתחברים למימד שהקיום שלם לגמרי. ביום, בששת ימי החול אנחנו מתפקדים כבני אדם. בכל ההיבטים, אם בן אדם כואב לו, הוא כואב, אם הוא שמח, הוא שמח. מילא יש גם על מה להתאבל. אז אם מילא, השבת הזו, בדרך כלל גם שאם יש תקופות שאני צמחוני, שבת אישה באב, מלא אשתי תחמין הכי עגלה משולשת, תלה ברוזמרין. טוב, בשביל שזה יהיה עמוד בדיבורי, אני אתקשר בלי נדחי השיעור, יגיד את המילים הללו, עגלה משולשת, תלה ברוזמרין. יינות משובחים, גם מי שלא שותה יין בדרך כלל. לנסות לחוש את המקום הזה בנפש, ששם העולם שלנו מעולם לא עבר פגיעה, מעולם לא עבר חיסרון. ולזכור שזה לא התעלמות, זה לא, יש בתוכנו מימד שתמיד נותר שלם. ויש את המימד ששם אנחנו מתמודדים ומתקנים, מתגעגעים ובוכים ועושים תשובה ומייחלים לתיקון ועושים את הצעדים. ושעוררתי לכם את החשק, השבת הקרובה, שבת תשעה באב. הזמינו אחד את השני לשתות יין לכבוד תשעה באב. בליל שבת, שבת בצהריים. כי התענוגים של שבת זה לא בשביל עוללות הגוף, זאת אומרת, זה להתענג, כי זה מצד עונג שבת. רבי נחמן אומר במפורש, בלוקטי מאורן, פעמים רבות, מקום אחד אני זוכר עכשיו, זה בתורה ריש עין זין, אומר, אכילת שבת, כולה קודש, כולה אלוהות. יש עוד דבר מעניין. גם בשבוע הבא שזה מוצאי צום תשעה באב, זאת אומרת שזה מוצאי עשירי באב, יש שיעור. זמן מיוחד דווקא אז, גם מי שלא בא כל שבוע, זה זמן מיוחד, יהיה בתשע וחצי בעזרת השם. מוצאי הצום. עכשיו, יש עוד דבר שבכל תאריך, בכל יום יש חלק בתפילה שנקרא תפילת החנון. יש בתפילה שחרית ובמנחה יש תחנון וקטע שנקרא גם נפילת אפיים. בשבת ובראש חודש ובחגים אין נפילת אפיים, כי זה לא זמן של צער. בתשעה באב קורה דבר מעניין. כתוב בהלכה שגם בתשעה באב אין נפילת אפיים. ואומרים חכמים מדוע? כי הנביא אומר שיבוא יום ותשעה באב יהפוך לחג. כבר נאמר במגילת אחד וקראת עליו מועד. אז כבר עכשיו משהו מאיתנו כבר מקיים את החגיגיות של העתיד לבוא, אמנם מפרט מאוד סמלי, מאוד מינור, מאוד מינורי, שלא אומרים את אותה תפילת החנון בתשעה באב. כבר יש בזה מהחגיגיות של העתיד לבוא. חברים יקרים, רוצה לאחל לכם בהצלחה באילוף הנחשים והעקרבים. מסתבר שאנחנו באמת לא משתכנעים מהם, הם הדופי זה עוזרים לנו, אינני יודע באיזה אופן. אולי זה כמו קומיק שנהפכים לדמויות אחרות, צבעוניות יותר וכו'. ולא רק שהם כבר לא מונעים מאיתנו להיכנס למקום שאנחנו רוצים, אלא הם גם עוזרים לנו. וגם בימים הללו של תשעת הימים, בימים הללו שבין ראש חודש אב לתשעה באב שנקראים תשעת הימים, זה הזמן גם להעלות את הכאב האישי, גם להעלות את הכאב הלאומי על כל מקום שבו יש חיסרון בגילוי נוכחות השם בעולם. לבכות על זה, בעיקר זה לבכות כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. אז עם אלה גם הגעגוע העיקרי שלנו זה לא שהכאב לא יחב, אלא שיחזור מנחם משיב נפשי. עד שכולנו נראה ממש בעינינו את אותו גילוי אלוקות שקודם לא היינו פנויים לראות אותו, והוא היה המקור לכל הצער והעצבות. אז בהצלחה עם הרגש, עם הגשר, ועוד מיני מילים טובות שהוזכרו, ושנלמד להוקיר ולהעצים את השבוע הנפלא שבו אנו מצויים. שבוע טוב.